ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום רב המציע דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. היום אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים מסכת בבא מציע עם המשנה המפורסמת שניים אוחזים בטלית. אנחנו נראה כמה סימונים בדרך, מעוינים מופיעים וגם פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שהמילה זה הוא מובלט במעוין, הדגשה לצורך המשך הגמרא. הפס הכפול מדגיש הטענות של שניים שמתווכחים על בעלות על פריט אחד, טלית ואחר כך בהמה. אנחנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר הוספנו בשוליים צילום מהאלון של מאורות דף היומי, הקדמה נקרא זה לגישות שונות איך מטפלים בממון ששניים מתווכחים עליו. יש כמה וכמה דוגמאות שונות, והמקרה שלנו שניים אוחזים בטלית הוא רק אחד מהם. המשנה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה יישבה שאין לו בא פחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בא פחות מחציה, ויחלוקו. הגמרא תתייחס לכל מילה כאן במשנה, ולכן אנחנו נצמצם בביאור תוך כדי לימוד המשנה, ונסמוך על ההרחבה והביאור שייתן לנו הגמרא. אחרי ששמענו הטענות זה אומר כולה שלי, אנחנו ממשיכים עם טענה אחרת, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. האומר כולה שלי שווה שאין לו בא פחות משלושה חלקים, ואומר חציה שלי שווה שאין לו בא פחות מרביע, זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. כעת נלמד רש"י בשורות הקצרות, בערך שורה חמישית, זה אומר חציה שלי. מודה הוא שהחצי של חברו, ואין דנין אלא על חציה. הלכך, זה האומר כולה שלי, אישבה, ראינו במשנה, הוא נשבע שאין לו בה פחות משלושה חלקים. כמשפט הראשון, מה שהם דנים עליו נשבעים שניהם, שאין לכל אחד בו פחות מחציו, ונוטל כל אחד חציו. זה ראינו גם ברישה של המשנה, שזה אומר כולה שלי והשני אומר כולה שלי, שמה כל אחד נשבע שאין לו בא פחות מחציו, ובפועל זה מה שכל אחד מקבל. וכאן שהוויכוח הוא על חצי של החצי, על רבע הטלית, דהיינו אחד טוען שכל הטלית שלו והשני טוען חצי הטלית שלו, וחצי השני הוא מודה הוא של השני, אז על מה קיים הוויכוח? על רבע מהטלית, ולכן השבועה הוא בהתאם, שהוא שטוען שהקול שלו הוא נשבע שאין לו בא פחות משלושה חלקים, וזה שטוען חצי שלו הוא נשבע שאין לו בא פחות מרבע, והניסוח של השבועות גם משקף מה שהם נוטלים בפועל. ממשיך המשנה. היו שניים רוכבים על גבי בהמה. זה היה הבהמה או אחד רוכב או אחד מנהיג. אז גם שני דוגמאות ששניים רוכבים על בהמה או אחד רוכב ואחד מנהיג. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבה שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבה שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. בזמן שהם מודים או שיש להם עידים, חוקים ולא שבועה. אומר רשי, בזמן שהם מודים בגמרא מפרש, דבהי אשמיננדה המגביה מציעה לחברו, קנה חברו. כמו שרשי כבר מרמז, הגמרא תרחיב על זה. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו בירור לשון המשנה, למה קטני תרתי. ברישה של המשנה ראינו זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, ועוד פעם טענות שלהם, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, למה הכפילות הזאת. בהמשך הגמרא אנחנו נראה גם שימוש במשולשים, והם מדגישים את המילה ליטני, הצעות ללשונות חילופיות. הצורת בית שאנחנו רואים בגמרא הם תשובות להסביר כפילות לשון של טענותיהם של הטוענים במשנה. עכשיו הגמרא, למה לי למתנה זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ליטני חדה. מה, לא היה מספיק לתנה ללמד זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה? מובן שכל אחד טוען בעלות אקסקלוסיבי על התלית. הגמרא בתשובה הראשונה אומרת בעצם ככה הוא, זה לא שתי טענות נפרדות, חדה קטני, זה אומר אני מצטיה וכולה שלי וזה אומר אני מצטיה וכולה שלי. כעת בגמרות שלנו השס עוזר, שבתקווה כולכם לומדים מתוכו, אתם יכולים לראות קטע בסוגריים וזה עד חמש שורות מסוף עמוד, הסימון שמראה על אורך הקטע שבסוגריים מופיע אצל הגמרא אותו פס מקווקו, ובשוליים תחת אצל הכוכבית כתבנו הסבר לסוגריים. מיד אחריהם הגמרא מקשה על התשובה דחדה קטני. הגמרא בתוך הסוגריים בינתיים מקבלת את התשובה של חדה קטני ומסבירה למה המשנה לא כתבה לשונות בקוצרות אחרות. אז אם אנחנו נדלג לשנייה, נקרא זה קריאה ראשונה, אחרי שהגמר משמיע חדה קטני, אחרי הסוגריים חמש שורות מסוף העמוד שואל את הגמר מי מצית עמד חדה קטני, האם יש איזו התכנות לתשובה הזאת, והזה וזה קטני. וכאן הגמר מצטטת את הרישה של המשניים המאוינים שדיברנו עליהם מקודם, והנה עוד פעם ברישה כתוב זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי וכולי. אז איך זה, איך זה חד קטני? זה, יש כאן שתי טענות נפרדות, והזה וזה שהגמרא אמרה היא מפרידה ביניהם, אז אתה לא יכול להגיד חד קטני. אז עם הרב פאפה ואיתם רב סימי בראשי והמילה קדיש בלי שמות, זה באמת שתי טענות, רישה במציאה וסיפה במקח וממקר. ואנחנו כדרכנו נחזור למקום הזה אחרי שאנחנו נסיים לימוד הקטע שבסוגריים. הגמרא שואלת בתוך הסוגריים, וליתני אני מצטיה, למה אתה אומר שאחד הקטן, אבל זה מין טענה ארוכה, זה אומר, מה אמרנו? זה אומר אני מצטיה וכולה שלי. לא היה מספיק לומר אני מצטיה וענה ידנה דקולה שלי. תראו, בהמשך יש עוד משולש. תראו מה כתוב שם. ושם בהמשך, עוד 10 שורות בערך, וליתני כולה שלי, ולא ביי, אני מצטיה. בדיוק ההפך ממה שאנחנו מציעים כעת. אבל כפי שאמרנו, המשולשים פשוט מציעים טענות מקוצרות יותר ממה שהגמרא אמרה, חד הקטני עם הטענות הארוכות. אז עוד פעם, וליתני, בסוגריים, אצל המשולש, וליתני, אני מצטיה, ואני עדן הדקולה שלי. הגמרא עונה, למה לא מציעים את זה? אי טענה, אני מצטיה, הא ואמינא, מהי מצטיה? ריתיה, אף אגב דולתי לידי, בריא בעלמא, קני. ככה הייתי חושב. אם התנא היה מציג את הטענה, אני מצטיה, היה מקום לחשוב שמספיק ליהו, בכך אתה קונה את המציאה. לכן, תנא כולה שלי, דבריה לא קני. כדי ללמד, שבעל יחשוב אדם שהוא מיד שהוא רואה משהו הפקר, מציאה שזה שלו. כעת יש קטע בסוגריים זוויתיים, ובשוליים יש הסבר לזה אצל הכוכביות. סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות התשובה דבריה לא קני, שנלמד מהד הקטני כולה שלי נשארת. בתוך הסוגריים יש ניסיון לדחות, אבל לא הצלחה. אני חושב שמאחר שאנחנו לומדים מתוך הגמרות המסומנות, כפי שאמרנו עכשיו, שכולה שלי באה לדחות את המחשבה שבעירייה באלמה קני. אז אכן, התנה אומר בנוסף לאני מסתיר כולה שלי. במשולש הבא הגמרא באמת לוקחת את זה ברצינות, שכולה שלי היא מלמדת שבריאה לא קני, למה זה לא מספיק? וזה מה שמופיע במשולש הבא, וליתני כולה שלי ולא ביי, אני מצטיה. עכשיו, כפי שאמרנו, אנחנו לא מתכוונים לדלג, אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים הזוותיים. ומי מצית אמרית, מי מצטיה ריתיה? אמרנו שזה שכתוב כולה שלי זה לשלול את ההווה אמינה שמצטיה זה בריאה קונה. אבל האם ייתכן הווה אמינה כזאת מלכתחילה? ואמר רב נאי, ומצאת. יש פסוק בדברים פרק ב', פסוק ג', אנחנו הבאנו את הפסוק גם בשוליים, וכך כתוב, אני קורא מתוך השוליים, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבידת אחיך אשר תובד ממנו, ומצאת, לא תוכל להתעלם. כמובן מצוות השבת עבידה. בפסוק מופיע ומצאת. ורב נאי מסביר שהמילה ומצאת, אנחנו חוזרים לגמרא, דעתי לידי משמע, לא ראייה. הגמרא עונה, אין, ומצאת דקרא דעת לידי משמע. המילה ומצאת במקרא באמת משמע שזה הגיע לידיו, ובעניין השבת עבידה זה כשהעבידה מגיע לתוך ידך אתה צריך להחזיר אותו. ומי הוא? ממשיך הגמרא, תנה לישנה דאלמה נקת. התנה משתמש בלשון בני אדם, לשון הרגיל, המקובל, לא לשון מקראי. התנה לשנה דאלמנק ומדחזי לי, מיד שאדם רואה משהו, אמר, אנא אשכחית. זה אשכחית בארמית, זה אני מצאתי. ואף אגב, זה לא אתה לידי, בריא באלמקני. כך לפי לשון בני אדם. אז אם לא היה כולה שלי, אם היה רק אמירה אני מצטיה, היה מקום לחשוב. כמו שאנשים אומרים, אני ראיתי את זה. ואז הוא חושב שהוא קונה. לכן, תני כולה שלי, דבריה בעלמה לא קני לה. התוספת הזאת של כולה שלי, בא לדחות את האב אמינה, לחשוב שבריאה בעלמה הוא קונה. עכשיו, שואלת אמה, ולתני כולה שלי, ולא באי אני מצטיה. אם המשנה היה מלמדת, זה אומר כולה שלי, אני כבר מבין שאין כאן הווה מינה שבריאה בעלמה הוא קונה, כך אמרנו שכולה שלי שולל את החשיבה הזאת. ואני גם יכול להבין את הטענה של הבן אדם שהוא טוען שכולו שלו. למה יש צורך להוסיף אני מצטיה? הגמרא עונה, איתני כולה שלי, הווה אמינא בעלמא דקתני מצטיה, בריאה בעלמא קני. הייתי חושב שבמקרים אחרים, אם כתוב אני מצטיה, בריאה בעלמא קונה. לכן, תנא אני מצטיה, והדר תנא כולה שלי, וממשנה יתרה שמינא דריה לא קני. עכשיו אנחנו נלמד רש"י בעלמא דקתני מצטיה. אם היה כתוב אצלנו במשנה רק כולה שלי, הייתי חושב שבעלמא ביום, במקורות אחרים, אם כתוב מצטיה, בכל מקום ששנינו שהמוצא מציאה קנה, הווה אמינא דמציאה קני לה משעת ריאה. דלא אשמינן שום תנא דלא קני לה, אלא בהגבהה, אין כאן תנא שאומר שרק בהגבהה אתה קונה, להכי אשמינן הכה, ממשנה יתרה, שבאמת כך הוא, שבשום מקום, גם אם כתוב אני מצטיה, בלבד, אין הכוונה לראייה. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרת חדה קטני, והזה וזה קטני. זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה. זה אומר כולה שלי, וכולי, וראינו וזה אומר כולה שלי. אין כאן טענה אחת. זה לא פירוש המשנה, לפי קושת הגמרא כעת. אמר רב פאפה, וכאן אנחנו מתחילים תשובה ארוכה, אתם יכולים לראות שזה ממשיך כמה שורות טובות בעמוד ב', בערך 10 שורות תוך עמוד ב'. אז שוב פעם, אמר רב פאפה ויתם רב סימי פרשי ואמרי לה כדי, זאת אומרת בלי שמות, רישה במציאה וסיפה במקח וממכר. נפנה לרשי, במקח וממכר קניתיה מיד פלוני, ודווקא מקור ממכר הוא דאמרינן יחלוקו בשבועה. דאיקה למימר, שניהם קנו עוד, שניהם נתרצה המוכר. אבל זה אומר אני ארגתיה, וזה אומר אני ארגתיה, לא יחלוקו. דוודאי חד מיניו, רמי הוא. ותהי מונחת עד שיבוא אליהו. רש"י כאן, לעניות דעתי, הוא כולל המון המון אינפורמציה. הוא מתייחס כאן בקיצור נמרץ לסוגיות שלמות, שבעזרת השם אנחנו נלמד עוד היום עליהם, ואז ניתן להעריך עוד יותר כמה כל מילה ברש"י הוא יהלום. עכשיו אנחנו אמרנו שהמשנה מתייחסת לוויכוחים בין שני בני אדם, בין אם מדובר במציאה, בין אם מדובר במקח וממכר, והפתרון לפי המשנה לויכוחים כאלו היא ששני הצדדים, שני הטובים הם נשבעים וחולקים. וצריכה, ואני צריך ללמד שכך הם הדברים בשני המקרים. דהיינו, לא מספיק ללמד בפתרון לויכוח במציאה, ואז אני אבין שגם ויכוח בין שני טוענים טובעים במחירה יהיה אותו דבר, וכן ההפך. לא מספיק ללמד במקר וממקר שנשבעים וחולקים, ואז אדע גם אותו דבר במציאה. כי לכל אחד מהמקרים האלו, מציאה ומקר וממקר, יש נתונים מיוחדים שמיוחדים לכל אחד מהם, וממילא אני לא יכול ללמוד ממנו לשני. והגמרא מפרטת וצריכה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', והצורה שמיד רואים, צורת הפפיון, הסברנו בשוליים, הצורך ללמד חלוקה בשבועה, במציאה ובמקח וממקח. ואם אנחנו רק ננווט שנייה עם הסימונים, השורה הראשונה, דאי תנא מציאה, הווה אמינא כך וכך, אבל במקח וממקח בשורה רביעית אתם רואים מקווקו המילה אבל, אבל מקח וממקר אני לא הייתי לומד אותו דבר. ובשורה הבאה, ואיתן המקח וממקר, אז הייתי חושב שמה יש חלוקה בשבועה. ועוד כמה שורות אחר כך אתם רואים אבל מקווקו, אבל מציאה דלקה למימר החיימה לא. אז אנחנו נתנו כאן את המבט מעל, עכשיו הגמרא. דאי תנא מציאה, אם התנא היה מלמד ויכוח וחלוקה על הבסיס או אחרי השפועה בעניין מציאה, הווה אמינא מציאה הוא דרמו רבנן שבועה לי, בעניין מציאה אז הרבנן ראו לנכון להטיל שבועה על התובעים, על הטוענים, משום דמורי ואמר, הביטוי הזה מובלט על ידי פס כפול, כי זה יופיע עוד פעם בעוד כמה שורות, כי בעצם במציאה יש נטייה לאנשים איך אומרים, להורות היתר. נסביר את זה תוך כדי הגמרא, כי בעניין מציאה יש נטייה, איך אומרים, דמורי ואמר חבריי לאו מידי חסר בה. הרי אנחנו מדברים על מציאה. מה זה מציאה? זה פריט שמונח כאפקר, אין לו בעלים וכל אחד רוצה לזכות בו. אז השני, אחרי שהראשון תפס אותו, השני מסוגל לומר, הנה הוא לא מפסיד שום דבר, הרי מצא משהו בהפקר. אז איזו התפיס והתפליג בעדי, אני גם אתפוס אותו ונחלק ביניהם, כי אין כאן מי שמפסיד. לכן ולכן מאחר שיש את הנטייה הזאת, החכמים הטילו שבועה להרתיע אדם מלהורות לעצמו כך. אומר רשי בשורה הראשונה, דמורה ואמר מורה אתר לעצמו לאחוז בה בלא משפט, לאו מידי חסר ממשיכה שאינו מפסיד כלום בחינה באה לו. הרי מציאה, כמו שאמרנו, אתה מצא משהו שמושלח ברחוב, אפקר, בחינה באה לו ואף בלא תורח. אז באחר שקיים הנטייה להיות מורה אתר כמו שתיארנו עכשיו, אז כדי להרתיע הנהגה כזאת, הטילו עליהם שבועה. ושבועה באמת דבר שהוא מאוד כבד ורציני, ואנשים לא סתם נשבעים. אם מטילים שבועה, הבן אדם, אז אם הוא לא באמת תפס אותו, אז הוא ירתע מלטעון כך. אבל ממשיך הגמרא, מקח וממקר דלקה למימר אחי אימה לא. הטענה הזאת שזה בחינם בא על ידו, זה לא שייך במקח וממקר. נלמד ביחד תוספות הראשון אי טענה מציעה משום דמורה ואמר חבריי לאו מידי חסר, לקח תפיס אף אגב שיודע שחברו מצאה, ורמו רבנן שבוע עליה, והחכמים הטילו שבוע על על זה שטוען כולה שלי במציאה, כדי שיפרוש. אם זה המצב שהוא יודע שחברו בל הוא המוצא, והשני אני יודע על עצמי שהראשון הוא באמת הבעלים, כי הוא מצא אותו, הוא תפס אותו, זה שמשביעים אותי, אז אני אמתה, אני אפרוש מלטעון בעלות על הדבר. אבל מקח וממקר זה לקה למימר אחי, שאם יודע שחברו קנה לא רבי תפיס, ומדתפיס בא סבור שלא הוא, ונתרצה המוכר והמוצר הסכים למכור את זה לשני, כי למעסיק לקמן דנק את זוזי מתרוויו. הגמרא תתאר את המקרה של מקח וממקר באופן מפורט וברור, שאותו מוכר יחסיק כסף משניהם. אימא היה מקום לחשוב לא יישבע, ומשום שבועה, אם היינו מטילים שבועה בעניין מקח וממקר לא יפרוש, הרי סבור הוא לומר אמת, שתשוט טוען אני קניתי, אז הוא דובר אמת. זה שמטילים עליו שבועה זה לא היה מרתיע אותו, כמה שמלן ואפילו אחי יישבע. המשנה בכך שמלמד בנוסף למציע גם במקח וממקר משביעים ואז חולקים, אז זה חידוש שלמרות שאין את המורה אתר שתיארנו בעניין מציעה, זה לא קיים עצר מקח וממקר, בכל אופן היא שווה. והיכה שוודאי אינו סבור לומר אמת, כגון וקטן כל אחד אני ארגתיה, שאחד מהם טוען שקר במזיד, או כגון שניים אדוקים בשטר, תלכמן, התמפשיטה דיחלוקו בשבועה, על ידי שבועה ודאי יפרוש. תחשיד הממונה, מי שחשוד על ממון, לא חשיד השבועת האיש, השבועה בעיני הציבור הוא מאוד חמור, וזה ירתיע אותו. אנחנו חוזרים לגמרא. ואי תנא מקח וממקר, אם היינו מלמדים את הדין שחולקים אחרי שנשבעים, ומלמדים את זה רק בדוגמה של מוכר ולוקח, ושניים טוענים שהם אלו שכל אחד טוען שהוא קנה, הווי אמינא הטעם הוא דרמו רבנן שבוע עלי, ששמה במקח וממקר הטילו החכמים שבוע לפני שחולקים, משום דמורי ואמר חבריי דמי קייב, ההוא שילם ואני דמי קייבנה, השתה תצריכה לדידי אשקלי ענה, וחבריי לייזר לטרח לזוון. נכון, הוא שילם כסף, אבל אני גם כן מוכן לשלם כסף. אומר רשי, דמי כיבנה, דמים אני רוצה ליתן, וכי אני צריך אותו חפץ, אותו פריט, וההוא הראשון שבאמת נתן את הכסף, שהוא ימצא מוכר אחר שימכור לו אותו פריט, אותו דבר. אז זה טענה או התנהגות שיכול להיות במקח וממקר, דהיינו אני אתעון שאני זה שקנה, והוא ימצא מוכר אחר, זה
טענה שיכול, שאדם יכול לחשוב ולטעון, כי יש הרבה חנויות, יש הרבה מוכרים, אבל מציעה, תדלק על המי מרחי, מציעה, אני לא יכול להגיד לעצמי שההוא ילך וימצא מציעה במקום אחר. מציעה זה חד פעמי, אין, זה לא דבר שהוא צפוי. אז אימה לא היה מקום לחשוב שבעניין מציעה, ששניים שטוענים, שטוענים בעלות על המציעה, נחלק בלי שבועה. צריכה. לכן בנוסף לדוגמה של מקח וממכר, התנא היה צריך ללמד שגם בעניין מציעה החלוקה הוא יהיה על ידי שבועה. קודם שבועה ואחר כך חולקים. הגמרא שואלת, מקח וממכר, אני לא מבין, אומר הגמרא, יש מוכר ויש שניים שטוענים אתה מכרת לי, למה בכלל יש ויכוח ולחסי זוזי ממן נקד? למה אנחנו לא יכולים לברר ממי המוכר קיבל כסף? ממישהו קיבל כסף לזה הוא מחר, אין כאן מקום לויכוח. הרשי כאן, ולחסי זוזי ממן נקד, נשאל את המוכר ממי קיבל דמרה, דתניה בקידושין. נמן בא למקח לומר לזה מחרתי ולזה לא מחרתי. רשי ממשיך, אבל כעת אנחנו חוזרים לגמרא. לא, צריכה המקרה של המשנה נצרח במקרה כזה, דנקה מתרוויו מאחד מדעתי ומאחד בעל כוחי. אותו מוכר מחזיק בכספים שהוא קיבל משניהם, רק מה? רק לאחד הוא מחר מרצונו, והשני הוא מחר נגד רצונו. ולא, יש כאן גרסה שמופיע ברש"י קצת שונה מהגמרא, ולא ידעינן, ואנחנו לא יודעים מי הוא מדעתי או מי הוא בעל כורחי. אנחנו נסתכל ברש"י, לא צריך לנקד זוזי מתרוויו, הכי גרסין ולא ידעינן מהי מדעתי ומהי בעל כורחי. ובקרה כזה אז משביעים את שניהם, שני הלקוחות האלו, ואז חולקים. כעת אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, המשולשים שמופיעים עם סדרה של ניסיונות, שלושה במספר, לברר אם משנתנו תואמת למספר תנאים בסוגיות אחרות. ואנחנו כתבנו כאן בכותרות את הסוגיות. אחד הוא חנווני על פנקסו, השני שור שנגח פרה ונמצא עוברה בצידה, והסוגיה השלישית שניים שהפקידו אצל אחד. אנחנו נחזור עוד פעם על הכותרות האלו תוך כדי הגמרא, אני מקווה הכל יהיה יותר ברור, ואם יש צורך אז נחזור עוד פעם תוך כדי הגמרא. אבל בתור הקדמה, חנווני על פנקסו, מה זה? אז היה אדם שהעסיק פועלים ונקרא לו בעל הבית, שהחזיק פועלים, והוא אמר לפועלים שהם ילכו לחנווני והוא ישלם להם. אחר כך בעל הבית אמור לשלם לחנווני מה שהוא שילם בינתיים לפועלים. אחרי יום העבודה, הפועלים מבקשים את התשלום, והחנווני הוא טוען שהוא שילם להם. הפועלים טוענים שהם לא קיבלו כלום מהחנווני. אז שניהם, החנווני והפועלים פונים לבעל הבית בטענה שהוא חייב להם, שהוא חייב לכם ואני, והוא חייב לפועלים. זה הכותרת. אנחנו לא אמרנו שום דבר לעניין שיטות התנאים והטיפול במקרה הזה. המקרה השני, שור שנגח פרה ונמצא עוברה בצידה, ולא יודעים, והפרה הזאת אגב היה נושא של מחירה. מה הכוונה? ובין מחר פרתו לשמעון. רק מה, הפרה הייתה מעוברת, והשור שנגח את הפרה, האם הפרה הפילה בגלל הנגיחה, או מפחד לפני הנגיחה. אני רוצה רק לתקן טעות שאמרתי, הכנסתי את העניין של מחירה, שזה באמת גם דוגמה של ספק בעניין פרה שהולידה, אם היא הולידה לפני המחירה או לאחר המחירה. אבל כאן, רק להיות יותר מדויקים, אנחנו מדברים על האם בעל השור הוא חייב על מות העובר או לא. זה ספק. והמקרה של שניים שהפקידו אצל אחד, אחד הפקיד 200 ואחד הפקיד 100, ושניהם באים לטעון, אני זה שהפקדתי אצלך ה-200. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. למה מתניתין שראינו ששניהם נשבעים וחוקים, דלא כבן ננס, דלא כשיטת בן ננס בניין חנווני על פנקסו. האמר כי בן ננס במקרה הזה של חנווני על פנקסו, הוא טען איך ייתכן שנוכל להשביע את הצדדים, כיצד אלו ואלו באים לידי שבועת שווא. שם אחד מהם ודאי שיקר, ולכן בן ננס אומר אין להטיל שבועה. אנחנו כעת נלמד רשי. מתניתין דמשבע לתרוויו וחד משתבע לשקרה, כך נראה. ושניים אוחזים בתלית, אחד הוא הבעלים האמיתי והשני הוא לא, ומשפיעים את שניהם, יוצא שאחד נשבע שבועת שקר. והגישה הזאת שבכל זאת מטילים שבועה על שני הצדדים, הוא דלא כבן ננס, ממשיך משאר רשי במסכת שבועות, גבי חנווני הפנקסו, אלו ואלו באים לבית דין על מנת לשבועה אחד מהם לשווא. אמר בעל הבית לחנווני, תן לבני חיטים בדינר ועלי לשלם, או לפועלים בסלע מאות, שאני חייב בשכרם ועלי ייתן סלע. הוא אומר, החנווני טוען, נתתי, אני שילמתי לפועלים. והוא הפועל אומר, לא נתתי, לא קיבלתי כלום. ושניהם תובעים את בעל הבית, שניהם נשבעים ונותנים מבעל הבית. אומר בן ננס, כיצד אלו ואלו באים לידי שבועת שווא, אלא שניהם נותנים ולא שבועה. אז הגישה של בן ננס, ששניהם, שני הטוענים, החנווני מצד אחד, הפועל מצד שני, לוקחים בלי שבועה, זה לא כפי התנא של משנתנו. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אפילו תימא בן ננס, התנא שלנו יכול להיות מתואם עם בן ננס, או במילים אחרות, התנה שלנו יכול להיות בן ננס עצמו. הטעם, בניין חנווני על פנקסו, שבן ננס נרתע מהרעיון להשביע את שני הצדדים. למה? ודאי איקה שבועת שף. הפועלים מול החנווני, אחד מהם ודאי משקר. הכה במשנתנו, על מה מדובר במשנתנו? חלוקת מציאה? איקה למימה דלק השבועת שף. אמור תתרוויו בהדי הדדי הגבוה. זה יכול להיות המצב והמציאות, ששניהם הגביעו את המציאה ביחד. ולכן השבועה שהם נשבעים, זה אומר שבועה שאין ליבה פחות מחציה. זה אמת? ובפועל כך אנחנו מתנהגים, נוהגים בהתאם, חוקים, כל אחד מקבל חצי. אז אין כאן שבועת שווא. לכן העמדה של בן ננס בחנווני על פנקסו לא סותר את הפסיקה של משנתנו. בחנווני על פנקסו אחד ודאי נשבע שבועת שווא, במקרה של מציאה אינו אותו דבר. ממשיך הגמרא, למה מתניתין דלא כסומכוס? סומכוס הוא התנה בעניין שור שנגח פרה ונמצא ובועה בצידה, ואנחנו לא יודעים אם לפני הנגיחה הפילה הפרה או בגלל הנגיחה הפילה הפרה. והמשנה שלנו נראה לו כסומכוס, תאי כסומכוס אמר, ממון המותר בספק חוקים בלא שבועה. זה שיטת סומכוס. ויש לנו דוגמה, אותו מציע במשנה, ממון המותר בספק חוקים בשבועה. נציין רק שהקטע כעת למה מניתים דלא כסומכוס מסומן אצלנו כשאלה ארוכה. תשימו לב על אורך השאלה, מדובר פה בערך ב-8-9 שורות של גמרא. כעת יש קטע שבסוגריים, ובשוליים כתבנו סוגריים לשם דילוק, דהד ומובה אחריהם אבי סיום השאלה. דלמה דלו כסומכוס. אז מאחר שאמרנו שהסוגריים לשם דילוק, נדלג קודם על הקטע שבסוגריים. שמענו בינתיים שסומכוס אומר שממון המוטל בספק חוקים בלא שבועה, ואני מדלג יחד איתכם. השתא ומה אתם בעניין שור שנגח בפרה ונמצא ובא בצידה, דלא תפסי תרוויו חוקים בלא שבועה, אחא דתרוויו תפסי לה לא כל שכן, שמה שיש לחלק בלי שבועה. אנחנו דילגנו קטע שעכשיו נחזור בתוך הסוגריים. אמרנו שמשנתנו הוא לא כסומכוס, כי לפי סומכוס ממון המותר בספק חוקים בלא שבועה. אז אם המשנה לא כסומכוס, מה אתה מציע? אומר, שואל את הגמרא בתוך הסוגריים, ואלא מהי רבנן? רבנן שחוקים על סומכוס, האמרי המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, לא חלוקה בשבועה, אלא צריך להביא ראיה, וראיה זה על ידי שאתה מביא עדים. אומר רש"י, עליו ראיה בעדים, והיא לא, לא גבי מידי, אין גבייה כלל. והאחה חוקים בשבועה. אז אתה אומר שמשנתנו הוא לא כסומכוס, אבל בו בזמן הוא גם לא כמו הרבנן. הגמרא עונה לזה. היי מי, איך אתה מגיע למסקנה הזאת? אי אמרי בשלמה רבנן שמשנתנו הוא תואם לרבנן, ונסביר. Hatam delo tafsi tavayu ela echad. Amru rabanan hamotzi mechavero alav haraya. Istakel betosfot hatam delo tafsi tavayu kiim haechad. Ve'af agav ואפילו בעומדת באגם, אפילו אם הפרה שנמצא עוברה בצידה, היא לא ממש תפוסה על ידי אחד מהם. למרות כך, מכל מקום נקרי האחד תפיס. מחמד חזקת מראי כמה. אם אנחנו מסתכלים על הפרה, אנחנו יודעים שהפרה הייתה מעוברת, בחזקת הבעלים, אז זה נקרא תפוס על ידי אחד. מה שאין כן פה, נחזור לגמרא, אז בהתם, אני קורא עוד פעם, התם זה לא תפסי תוויו, אמרו רבנן המוציא מחברו עליו הראיה. אם אתה רוצה לקבל פיצוי למשל על הפרה שעל הנפל, אז אתה צריך להביא ראיה בעדים שהשור שנגח הוא זה שאחראי על ההפלה. הכה בעניין משנתנו מציע דתוויו תפסי, ואין כאן מוציא מחברו, פלגי לה בשבוע. הפתרון במקרה כזה, חלוקה על ידי שבועה. אומר רשי, בשבועה פלגילה, כיוון דמחסה גוויינה, שעצה יש כאן, אין כאן אחד שהוא גבה, במה שחברו תופס, במה שהוא תפוס בידי חברו, הוא מחוסר גוויינה. דהי תפיס בכולה, והי תפיס בכולה. לוקים להו לרבנן להוציא ממון מחזקתו בכתי. אני לא יכול להוציא מיד השני בלי שום דבר, כי למה נהתם לרבנן דבי ראיה, הצריכום שבועה. במקרה שאין כאן הוצאת ממון מחברו, אז איך נפסוק העניין? על ידי הטלת שבועה על שניהם. אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם, הכה דתוויו תפסי, פלגי לה בשבועה. אלא אי אמרת סומכוס. אבל אם הייתם רוצים להעמיד את משנתנו כשיטת סומכוס, השתאו מה אתם במקרה של שור שנגח פרה ונמצא עוברה בצידה. דלא תפסי תוויו חוקים בלא שבועה, הכה דתוויו תפסי, לא כל שכן מה שחוקים בלא שבועה. הגמרא עונה אפילו תימא סומכוס, עדיין כן אפשר להעמיד את משנתנו כסומכוס. כי אמר סומכוס שחוקים בלי שבועה, שמה ושמה. כל צד טוען טענתו, אבל רק ממבט של אולי שמה. אומר רשי, שמה ושמה, כי האתם דקתה נמצא עוברה בצדה, ואין ידוע אם עד שלא ילדה נגחה, אם מי שילדה רק אחרי ההפלה נגחה ולא מת הולד מחמת הנגיחה, אלא מאליו. וכיוון כל חד שמה טעין, לקה למיר מעלי ושבועה, אין להטיל עליהם שבועה. חוזרים לגמרא, אבל בריא ובריא, לא אמר סומכוס, לא אמר שיש לחלק בלי שבועה, רק במקרה ששני הצדדים טוענים טענת שמה. אבל כששני הצדדים טוענים טענת בריא, הוא לא אמר שיש לחלק בלי שבועה, אלא מה? בשבועה. אז ממילא המשנה שלנו יכול להיות תואם לסומכוס, או התנא שעומד מאחורי המשנה שלנו הוא סומכוס. אבל הגמרא שואלת, ולרבה בבא רב הונא דאמר, אמר סומכוס, שמה, שיש לחלק בלי שבועה, אפילו בריא ובריא, מאי איכא למימר, עדיין, מה אתה יכול להגיד? נשמע שהמשנה, לא כסומכוס. מה איכא למימר? האם יש עדיין מקום לומר שמשנתנו יהיה כמו סומכוס? הגמרא עונה, אפילו תימא סומכוס. גם אליבא דרבא ברב הונא, המשנה שלנו יכול להיות לפי סומכוס. כי אמר סומכוס, מה? שיש לחלק בלי שבועה, היכא דאיכא דררא דממונא. אבל איכא דלקא דררא דממונא? לא. אנחנו לא הסברנו מה זה דררא דממונא, אבל אם אין דררא דממונא, יש להשביע את שניהם. עכשיו ברשי, דררא דממונא, מה זה? לפי רשי, חיסרון ממון, שאם יפרע זה שלא כדין, הרי חיסרון ממון, ואם נפטרנו שלא כדין, נמצא זה חסר ולד פרתו. אז במקרה כזה שיש חיסרון ממון, או לצד זה או לצד זה, הסומכוס אמר שיש לחלק בלי שבועה. אבל אם מדובר במקרה שאין חיסרון ממון, כמו במציאה, הרי מה זה מציאה? שזה דבר שנמצא, אתה תופס אותו בחינם, אתה לא שילמת שום דבר עליו. אז במקרה כזה, אז הוא אומר שיש לחלק בשבועה. אבל הגמרא רואה בזה קושי רב. ולאו קל וחומר הוא. וכאן הגמרא מתחילה קושיה שממשיך עד שורה רביעית בדף ג' עמוד א'. ההיגיון, אומר הגמרא, הוא ההפך. ומה אתם דאיכא דררא דממונא למור? ואיכא דררא דממונא למור? כפי שהסברנו, יש בעל הפרה, אם אנחנו נפטור בעל השור, והשור באמת גרם הנגיחה, זה הפסד לבעל הפרה. ואם הפלה היה לפני הנגיחה, ואנחנו באים לחייב בעל השור, אז אנחנו מפסידים אותו, כי הוא לא אשם. אז שוב פעם, ומה במקום כזה, במקרה כזה שיש, נקרא לה ספק הפסד ממון לזה, ספק הפסד ממון לזה, ממשיך הגמרא לדף ג' עמוד א', ואיכא למימר כולה למור, ואיכא למימר כולה למור, או שוב פעם בקשר לעובר, או כולה לאחד, או כולה לשני, אמר סומכוס, ממון המותר בספק חוקים בלא שבועה, הכא דלקא דררא דממונא, דאיכא למימר דתרוויהו היא, בניין מציאה, זה יכול להיות שייך לשניהם. כמו שהסברנו מוקדם יותר, אולי שניהם הגביעו את זה ביחד. ואיכא למימר דתרוויהו, לא כל שכן מה, שיש לחלק בלי שבועה. אז שוב פעם אנחנו במצב שנראה שהמשנה שלנו לא יכול להיות כסומכוס. הגמרא עונה, אפילו תימא סומכוס, גם לאור כל מה שנאמר עד עכשיו, המשנה יכול להיות כפי סומכוס. שבועה זו מדרבנן היא, זה שבמציאה חוקים רק אחרי שנשבעים, למרות שאין דררא דממונא לזה ולא לזה, החכמים בכל זאת הטילו שבועה. כדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, שבועה זו תקנת חכמים היא, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו ויאמר שלי הוא. אנחנו הסברנו את זה גם מוקדם יותר בקטע של הנטייה של אנשים באים להיות מורי אתר, אז כדי להרתיע אנשים מלהורות אתר לפעולותם, החכמים אומרים תשבע, וזה ירתיע אדם ללכת ולתקוף תליתו של חברו. למה מתניתין דלא כרב יוסי? הנה הסוגיה השלישית, שלכאורה המשנה שלנו לא כמו רב יוסי. רב יוסי הוא התייחס למקרה ששניים שהפקידו אצל אחד, ואחד הפקיד 200 שקלים ואחד הפקיד 100 שקלים, וכל אחד טוען, כשבאים לתבוע מהשומר, כל אחד טוען, אני זה שהפקיד אצלך את ה-200. ומה רב יוסי אומר? ממשיך הגמרא, תהי כרב יוסי. רק נקדים בעל פה, רב יוסי אומר במקרה כזה הכל יהיה אמונה, אף אחד לא יקבל שום דבר, לא זה שהפקיד את ה-200 ולא זה שהפקיד את ה-100. למה הוא אומר כך? דאי רב יוסי אמר, אם כן, מה הפסיד רמאי? הוא מהווה תגובה לחכמים. החכמים אמרו במקרה כזה נותנים 100 לזה ו-100 לזה, וה-100 השלישית יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אז רב יוסי אומר, אם זה מה שנעשה, אם כן, מה הפסיד רמאי? הרמאי הוא זה שהפקיד 100 ובא ותובע את ה-200. אם ניתן לכל אחד מהצדדים 100, הוא מקבל מה שהוא באמת הפקיד, הוא לא מפסיד כלום. איך יש איזו הרתעה להרתיע אותו מלטעון ה-200, אם בסופו של דבר הוא יקבל את ה-100 שהוא הפקיד? לכן מה אומר רב יוסי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. ואז אם זה הדין, זה ירתיע את הרמאי, כי הוא באמת יפסיד, אז לא כדאי לו לתבוע ה-200 בזמן שהוא הפקיד רק 100, כי הוא יודע שאם הוא גם יתבע את ה-200, הוא יפסיד אפילו ה-100 שהוא באמת הפקיד. אז לפי רבי יוסי, במקרה ששניים שטובעים, מה הוא אומר? הכל יהיה מונח עד שאף אחד לא יקבל. ומשנתנו לא ראינו את זה, במשנה שלנו ראינו חלוקה על ידי שבועה. כעת אתם רואים קטע שבסוגריים, וכתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג. ומה שמופיע אחריהם, הווי סיום ההוכחה דמתניתין אינו כרב יוסי. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה קושיה, איך אתה יכול להציע שמשנתנו אומנם לא כרב יוסי אבל כן כרבנן? וגם לרבנן דפליגי רב יוסי משנתנו אינה מסתדרת ומתרצת. והיה תירוץ בתוך הסוגריים איך המשנה יכול להיות כמו הרבנן. אבל מאחר שאמרנו שהסוגריים הם לשם דילוג, נדלג בקריאה ראשונה לגבי משנתנו כמו רב יוסי. זה אומר הגמרא בשאלה שזה לא יכול להיות כמו רב יוסי. השתא, אומר הגמרא אחרי הסוגריים, השתא, מה אתם? דבוודאי איקה מנה למור, ואיקה מנה למור. במקרה של שניים שהפקידו אצל השלישי, אחד 200 ואחד 100. שמה יש ודאי 100 לזה ו-100 לזה. ובכל זאת אמר רב יוסי יהיה מונח עד שיבוא אליהו, שאף אחד לא יקבל, למרות שאם היינו מחכים 100 לזה ו-100 לזה, כל אחד היה מקבל מה שבאמת שלו. הכה בעניין התלית דאיקה למימר דחד מניהו הוא לא כל שכן, שמה שהכל יהיה מונח ולא כמו משנתנו. והגמרא מתרצת אפילו תימר רב יוסי, ונראה אחר כך, נגיע לזה. בינתיים נחזור לקטע שבסוגריים. אחרי שהגמרא שוללת משנתנו כרב יוסי, אלא מאי רבנן, המשנה יהיה כמו הרבנן באותו מקרה של שניים שהפקידו אצל השלישי, כיוון דאמרי רבנן השאר מונח עד שיבוא אליהו, הסכום ששנוי במחלוקת, נכון? היה שניים, אחד הפקיד 200 ואחד הפקיד 100. הרבנן אמרו שהמאה השלישי יהיה מונח, כל צד יקבל 100, ובזה אנחנו נותנים לשניהם מה שבאמת הם הפקידו. אולי לא הכל, כי אחד יפקיד 200, אבל 100 לזה ו100 לזה, השאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. הנמי, המקרה של התלית, מה שנוי, במה מתווכחים על התלית? הנמי, כשאר דמי דספיקה אי. ואז מה החכמים אומרים בסכום שהוא שנוי במחלוקת בין שני הצדדים? אז מה ששנוי במחלוקת יהיה מונח בתלית. מה שנוי במחלוקת? כל התלית. אז מה היה הרבנן אומרים? שכל התלית יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זה לא כמו המשנה. אז יוצא שהמשנה לא רק שהוא לא כרבי יוסי, הוא גם לא כמו הרבנן. הגמרא עונה, היי, מה, איך אתה משווה? היא אמרת בשלמה רבנן, המשנה שלנו יכול להיות כמו הרבנן שחוקים הרבי יוסי. הטעם, דוודאי אי מנה דחד מניו, הוא, בעניין השניים שהפקידו, אותו מנה שלישית, הוא של אחד מהם, הוא ודאי של אחד מהם, ועליו אין לומר יחלוקו. אז אמרי רבנן לגבי אותו מנה שלישית, הרבנן אומרים יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אחה לגבי התלית שבמשנתנו, תאיקה למימר דתרוויו הוא, יש מקום לומר שהתלית באמת של שניהם, במקרה ששניהם הגביעו אותו ביחד, הוא של שניהם. אמרי רבנן פלגי בשבועה. אז במקרה כזה רבנן אומרים ניתן לחלק אותו, אבל שישבו קודם. אז זה שהרבנן בעניין השניים שהפקידו על המנה השלישית, הוא לא שייך לשניהם, אז אומרים יהיה מונח אבל עד שיבוא אליהו. אבל התלית שכן יש מקום לומר שהוא של שניהם, לא צריכים להגיד יהיה מונח עד שיבוא אליהו, יחלוקו על ידי שפועה. אלא אי אמר רבי יוסי היא, אלא אם אתה רוצה להעמיד משנתנו כרבי יוסי, השתומה אתם דבוודאי איקה מנה למור ואיקה מנה למור. אמרי רבי יוסי יהיה מונח עד שיבוא אליהו, שיטת רבי יוסי שהכל שלושת השלוש מאות שקלים יהיה מונח. הכה בעניין התלית, דאיקה למימר דחד מניו הוא, לא כל שכן, שמה? שיהיה מונח עד שיבוא אליהו. והוא דולו כמשנתנו. הגמרא עונה, אפילו תימר רב יוסי, אפשר להעמיד את משנתנו כמו רב יוסי, שדיבר על כל 300 יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אתם, ודא איקא רמאי, ולכן הכל יהיה מונח. אנחנו רוצים להרתיע רמאים, ואיך נעשה את זה שאף אחד לא יקבל כלום. הכה בין משנתנו מי אימא דאיקא רמאי אימא תרוויו בהדי הדדי הגבורה. במשנתנו שכל אחד טוען כולה שלי, אין כאן ודאי רמאים, אלא אולי שניהם הגביעו ביחד. אינמי, הטעם, כניס לרבי יוסי לרמאי, כי איך ידלודי? שמה בעניין ההפקדה רבי יוסי איטיל כנס כדי לדרבן את הרמאי להודות יקבל, אם הוא מודה הוא יקבל את המאה לפחות מה שהוא באמת יפקיד. אז במקרה של ההפקדה שיש ודאי רמאי, הגישה של רבי יוסי אמור לעודד את הרמאי להודות. החמאי פסידה אית לי דלודי, כאן אנחנו לא מדברים על הצד אחד שמפסיד, אך מדובר במציאה ואין כאן איזה כלי כדי לדרבן מי שהוא להודות. אז כי שוב פעם הוא לא אמור להפסיד כלום בעניין מציאה, אז לכן המקרים הם שונים. לכן כאן רבי יוסי יסכים שישבו ויחלוקו. הגמרא שואלת, תנח מציאה, מה שנאמר עכשיו שאין שום הפסד ולכן יש לחלק בשבועה, זה הסבר שתואם למציאה. מקח וממכר מי עיקר למאמר, אם שנתנו כמו רבי יוסי, אז במקח וממכר שיש צד אחד שאמור להפסיד, אז התלית רבי יוסי היה אומר הכל יהיה מונח, והמשנה שלנו לא אומרת כך, והמשנה שלנו גם מתייחסת למקרה של מקח וממכר. אומר רשי, מקח וממכר מה היא כלמימה, האוקימנה תקיבל דמים מתרוויו, והיא הווה אמרינן יהי הטלית והדמים מונחים אית לי פסידה לרמאי, ויודע על האמת קודם שיפסיד. אז בעניין מקח וממכר, אם המשנה הוא אליבא דרבי יוסי, הוא היה אומר שהכל יהי מונח, המשנה שלנו לא אומרת כך, ממשיך הגמר ואומר, אלא מחברת כדשנין מיקרה. אם אתה רוצה להעמיד את המשנה כרבי יוסי, יש לאמץ את התשובה הראשונה, ששם יש מקום, הכוונה פה, הטעם ודאי עיקר רמאי, הכה בעניין המשנה לא בהכרח היה רמאי. לכן במקום שוודאי יש רמאי, אז אומרים הכל יהיה מונח. משנתנו שאין ודאי רמאי, אז ניתן לפסוק את הוויכוח, לפתור את הוויכוח על ידי שבועה וחלוקה. זה היה התשובה הראשונה כדשנן מיקרא מספר אחד שהופיע לפני שבע שעות בערך בגמרא, במספר אחד בעיגול סביבו. הגמרא מעלה שאלה, בין לרבנן שדיברו על הנחת מאה השלישי בעניין שניים שהפקידו, שהמאה השלישי יהיה מונח עד שבוא ליאור, בין לרבי יוסי שמע שהכל יהיה מונח, הטעם גבי חנווני על פנקסו תקטני, המקרה שהזכרנו מקודם, חנווני על פנקסו, זה המקרה שבן ננס כיכב בו, זה המשולש הראשון. עכשיו אנחנו רוצים לפנות בעניין חנווני על פנקסו לשיטות האלו של רבנן ורבי יוסי, בין רבנן בין רבי יוסי, אטם גבי חנווני על פנקסו דקטני, זה נשבע ונוטל וזה נשבע ונוטל, מי שנה דלא אמרינן, לפי שתי התנאים האלו רבנן ורבי יוסי, למה לא אומרים נפקי לממונה מבעל הבית, אותו בעל הבית שהתחייב לפצות את החנווני, ואותו בעל הבית שקיבל שירות מאותם פועלים שהוא באמת חייב או לזה או לזה לפי הסיפור ההוא, למה שם בעניין החנווני הפנקסו מה ישנה זה לא אמינה, אני קורא עוד פעם נפקה לממונה מבעל הבית ומונח עד שיבוא אליהו תהה בוודאי איקה רמאי. בסופו של דבר במקרה של רבנן ורבי יוסי אחד מהם הוא היה רמאי, ולשניהם היה פתרון, או שהקויה מונח או הסכום שעליו הוויכוח היה מונח עד שיבוא אליהו. בעניין חנווני הפנקסו הסכום שמגיע או לחנווני או לפועלים הוא סכום שעליו הם מתווכחים, למה שלא נוציא את הסכום הזה מבעל הבית ויגידו מונח עד שיבוא אליהו, כי שם גם כן או הפועלים או החנווני הם רמאים. הגמרא עונה, תשימו לב, כאן יש תשובה ארוכה בערך שבע שורות. אמרי, התם היינו תמה. שם ההסבר לסיפור של חנווני הפנקסו ששניהם נשבעים ונוטלים, יש טעם לזה. תאמר לחנווני לבעל הבית, ענה שליחות הדידך כעבדינה, אני שילמתי לפועלים שלך כמו שביקשת, מי אית לי גבי שכיר, מה יש לי גבי השכיר לערער, אף אגב דקה משתבה לי, למרות שהוא נשבע לי שמשהו לא קיבל כלום, לא מהמן לי בשבוע, את המנתי, אתה שמחת על הפועלים זה לא אמרת לי, אתה לא ביקשת ממני, כשביקשת ממני לשלם לפועלים, לא ביקשתי בסעדי אב לי, תיתן, תשלם להם רק בפני עדים. אז הכל היה מה שנקרא על פי נאמנות. ולכן החנווני אומר, אתה בעל הבית חייב לי, זה שהפועלים נשבעים זה לא מזיז אותי, אני לא מאמין להם, אתה אמנת להם, אבל אני לא מקבל מהם את השבועה. ושכיר נמי, אמר לי לבעל הבית, ענה עבדי אביזית אגבך, אני ביצעתי את העבודה שביקשת, מה אית לי גבי חנווני, מה יש לי עם החנווני, אף אגב זה משתב עלי, לא מהמן לי, גם אם החנווני נשבע שהוא שילם, הוא לא נאמן לי, הוא כך והוויו משתבי ושקלי מבעל הבית. לכן הפתרון שנשאר זה שהשניהם, החנווני וגם הפועלים, נשבעים לבעל הבית שהוא באמת שמח על שניהם, והוא בעל הבית ישלם לכל אחד מהם. עד כאן שיעורנו להיום.